אז התחלנו זמן אלול. חודש אלול. ולא יכולתי שלא לחשוב על זה שבחודש אלול אני רוצה להתחיל מההתחלה, להתחדש. אנחנו מתחילים עם המעשייה הראשונה של רבי נחמן מברסלב. מעשה מעבדת בת מלך. ואנחנו נפרק את זה קצת, וזה מאוד מתקשר לי לחודש אלול, כי לי זה נתן הרבה תשובות לחודש אלול, ואני כבר אגיד מראש שמי שעבורה חודש אלול זה רבנו יונה והלכות צדיקים, וכל התחושה הזאת של עבירות ולהתקרב אל המקום וכדומה, אז אני קודם כל מקנה בה קנאת סופרים, אבל אני לא נמצאת שם. אני בחודש אלול תמיד נמצאת באיזשהו מקום של זחילה על הדשא, מקרסמת דשא כמו תולעת, ומנסה להבין מה תשובה, איך תשובה, על מה להתעורר, על מה להתחדש, אם מישהו יכול להתניע לי את הסטארטר, כי הסטארטר תקוע, ויש איזו תחושת ניתוק לא ברורה, ומאורעות החיים והטלטלות, שאני חושבת שאנחנו בשנתיים האחרונות בכלל מרגישות את זה. אני חושבת שגם אלול שעבר אמרתי את זה, וזה כזה לא יפה, כאילו אני חוזרת על עצמי. אבל אני חייבת להגיד שאני לא חוזרת על עצמי מאותה מבט. הייתה לי איזושהי התקדמות קלה, אבל אנחנו נדבר על אלול ממקום קצת אחר. ממקום של לנסות להבין השיבני השם ונשובה. בכלל שאני רוצה לשאול אותו, אתה עושה לי השיבני? אני רוצה השובה? איפה אתה? איפה אני? כן? אני רוצה לדבר על הדברים האלה. ולכן המעשה מעבדת בת מלך זה מבחינתי הכי מדויק לנקודת הנפש שאני נמצאת בה. ומי שרוצה להצטרף עליי לזחילה האינדיאנית הזאת, כן? ולא לנסיקה הגבוהה של ברוכות הבאות. ולא לנסיקה הגדולה של אלול עם ההתחדשות, עם ההתפעלות, עם ההתרגשות. מי שמרגישה שהסטארטר שלה תקוע, זה השיעור. בסדר? תתיישבו, בנות. יאללה. אז קודם כל, המעשייה הראשונה של רבי נחמן מברסלב, מעשה מעבדת בת מלך, וכמו שאני תמיד אומרת, רבי נחמן אמר את זה, שהוא לימד את ליקוטי מוהר"ן, לימד הרבה תורות, כן? לימד את התלמידים שלו הרבה תורות, ורבי נחמן ייעד את התורות שלו ואת הלימוד שלו רחוק רחוק, כן? אנחנו דיברנו על זה הרבה בשיעורים שלנו, שרבי נחמן מדבר על הכפירה שעתידה לבוא, על החושך הגדול שעתיד לרדת לעולם, על הדור שלפני ביאת משיח, שזה עקבדי משיחה, שזה הדור שנמצא בעקביים, במקומות הכי נמוכים, בניסיונות הכי קשים, ברוכה הבאה. ויחד עם זאת, רבי נחמן בא ואומר, התורות שלי, ממני ועד משיח לא התחדשו, והתורות שלי מיועדות, אני מסתכל רחוק, מיועדות לדור הזה. וכמו שקוראים לרבי נחמן הרבה פעמים באנש, מה שנקרא חסידים, רבי נחמן הוא הרבי של החושך, כן? כי הוא מלמד אותנו איך להחזיק מעמד בחושך באמונה. זה דבר שאני חוזרת אליו כמעט כל שיעור. והגיע שלב שהוא אמר לתלמידים שלו, אנחנו לא נמשיך ללמוד תורות, אני אתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות, ותמיד אני אומרת את זה בעל פה, והיום אני רוצה להקריא לכם את זה מליקוטי מוהר"ן, תורה סמך שובה ואומר, כשרוצים להראות לו פניו ולעוררו משנתו, צריכים להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות. כי יש 70 פנים לתורה, והם בחינת 70 שנים, כי כל אחד משונה מחברו, וצריכים להלביש את הפנים דווקא מחמת שלושה טעמים. אחד, כי כמו שמרפים את העיוור, צריכים לסגרו שלא יראה את האור פתאום, וצריכים לצמצם לו את האור כדי שלא יזיק לו מה שיראה פתאום, כן? זאת אומרת, הוא בא ומעיד עלינו שהוא רוצה להעיר אותנו מהשינה. אנחנו מבינים שזה התרדמה של הנשמה, כן? כמו שלפעמים אני אומרת, אנחנו הרבה פעמים סוג של מהלכים מתים מניחי תפילין. מקיימים מצוות אפילו, עושים דברים, מתפללים, אבל בעצם יש משהו מת מבפנים. החיות האמיתית לא קורית. אז תראו איך הוא אומר את זה פה. כמו שמעירים מישהו משינה, כמו שהוא עיוור, אני לא רוצה לתת לכם את האור חזק מדי, אני לא למד אתכם תורות, אני למד אתכם סיפורי מעשיות שזה משלים, שזה צמצום של האור, כדי שאני אעיר לכם טיפין טיפין, שאתם תקבלו את זה טיפין טיפין. כמו שמרפאים את העיוור, כי בעצם רבנו בא ואומר לנו פה, אנחנו מסתובבים בעולם הזה כמו עיוורים, יפה לך, הצבע מהמם. אנחנו מסתובבים פה בעולם הזה כמו עיוורים, את לא יודעת שאני הפרעת קשב, כל דבר מסיח את דעתי. מסתובבים בעולם הזה כמו עיוורים, מה זאת אומרת כמו עיוורים? שאנחנו לא באמת רואים את העולם, אנחנו כאילו כמו לא רואים, לא רואים את העולם כמו שהוא באמת. אז הוא אומר, אז אני צריך להעיר לכם את האור לאט לאט, לצמצם את האור כדי שלא יזיק. כמו כן לזה שהיה בשינה ובחושך זמן רב, כשרוצים להראות לו פניו ולעוררו, צריכים להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות כדי שלא יזיק לו פתאום האור. ותשימו לב איך הוא אומר את זה, כשרוצים להראות לו פניו ולעוררו. מה זה פניו? זה יכול להיות הפנים שלו, אבל זה גם יכול להיות הפנים שלי. הפנים זה הפנים, זה הפנימיות שלי. זאת אומרת, רבנו בא ורומז לנו שאנחנו בעצם נמצאים גם בזה סוג של עיוורון כלפי עצמנו מהפנימיות שלנו. יש לנו איזשהו ניתוק מהפנימיות שלנו, אנחנו לא באמת חווים, חיים, מרגישים ורואים את הפנימיות שלנו. וכשמדברים על תשובה, כן, מה אומרים בדרך כלל תשובה? אדם צריך להכיר בחטאו, לעשות תשובה על זה, להצטער על זה, לבוא ולעשות וידוי על זה ולבקש שהוא לא יחזור על זה. אבל אם אני במצב שאני לא מכירה את הפנימיות שלי ואני לא מתבוננת פנימה, אז מה בעצם קורה? אני גם לא יכולה לעשות תשובה. אני יכולה לעשות תשובה חיצונית כזאת, להתפלל בסידור ביום כיפור ולדפוק, אבינו, חטאנו, גנבנו, גזלנו. ואתה קורא את זה ככה כמו איזה טקסט ואתה מהרהר לעצמך, אם בכלל אתה מהרהר, כן? בדרך כלל זה גדול, כזה. אני חייבת להגיד שאני גם לפעמים מחזיקה את הדפים כדי להרגיש עוד כמה נשאר לי. בבקשה, אני מדפדפת לסוף, בהנחה, כאילו חוסר חיבור טוטלי, סליחה שאני מאכזבת, אבל אין פה תדמית, כדי שיראה פניו פתאום, כן? וכשרוצים להראות לו פניו ולעוררו, צריך להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות, כדי שלא יזיק לו פתאום האור. וזה בחינת אני בצדק, איך זה פניך. צדק הוא בחינת לבושי, והוא ממשיך וממשיך פה ומסביר למה בעצם הוא מתחיל ללמד אותנו סיפורי מעשיות. למה הוא מתחיל ללמד אותנו סיפור המעשיות? אז הבנו. הוא רוצה שאנחנו נראה את פניו, ושאנחנו נראה את פניו, שהאדם יראה את פניו, שנראה את הפנימיות שלי. זאת אומרת, רבי נחמן בא ומספר לי שסיפורי המעשיות עכשיו, הוא הולך להוביל אותי לתוך מקום שהוא מאיר לי לאט לאט את בחינת הפנימיות שלי ואת הפנימיות שלו. ותראו איזה יופי. אנחנו רק מתחילים במעשה מעבדת בת מלך, רק הכותרת של מעשה. אז כבר אנחנו מבינים שמעשה זה סיפור, ורבי נחמן באחד מהדיבורים שלו, אני לא זוכר ביוק איפה הוא אומר את זה, אבל הוא אומר שכל אדם צריך לכתוב ספר תורה. ומה הכוונה שכל אדם צריך לכתוב ספר תורה? 130 אלף שקל מינימום, כן? הוא מתכוון שכל אדם הוא סיפור. כל אדם הוא מעשה. כשהוא כותב מעשה, אז אני רואה את עצמי כמעשה. אני מעשה, הסיפור חיים שלי זה מעשה, ואני צריכה להתחיל לכתוב את הסיפור שלי, את הספר תורה שלי, הוא רומז בזה בעצם שהוא היה מאוד שמח שסיפור חיים שלנו יהיה מקושר לתורה, וזה בעצם משהו לאט לאט מנסה להעיר לנו, אבל הוא עושה את זה בצורה שתשימו לב, זה הרבי של החושך. הוא מאיר לנו את זה טיפין טיפין, זאת אומרת, אם אני פותחת את הספר אורחות צדיקים היום, או מסילת ישרים, זוכרת שהייתי כאילו מידת הענווה, מידת הנקיות, מידת הזריזות, אני אישית לקח לי בדיוק 4-5 דקות כדי לקבל מזה ייאוש טוטלי. איפה אני ואיפה זה? אתה סוגר את הספר, אתה אומר, אימאלה ואבאלה, כאילו, ייאוש. ורבי נחמן בא לדור הזה ואומר לדור הזה, המשימה שלכם, המשימה של הדור הזה מבחינת רבי נחמן עם דורות קודמים היה לימוד תורה וקדושה והתארות ובית מקדש וכו וכו וכו. רבי נחמן, הסטיקר הקבוע שלו של משימת הדור הזה, זה אין ייאוש בעולם כלל. זה תחזיקו את עצמכם יחד, כמו שהוא אומר לחסידים שלו. להחזיק מעמד, כי הנה, 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 עוד רגע, אנחנו כבר עוד רגע לפני עלות השחר, רק תחזיקו לי מעמד, רק אל תתייאשו. תחזיקו מעמד. אז שהוא אומר מעשה מעבדת בת מלך, אז קודם כל התורה הכי ידועה שלו בליקוטי מוהר"ן, זה תורה קוף פי חט, על עבדת על העבדה, שמה זה העבדה, הוא מתאר את זה בליקוטי מאורן, ואני לא רוצה להיכנס לזה היום, כי היום אני רוצה להגיע מזווית אחרת, אבל נדבר על זה בשיעור הבא. עבדת בת מלך, בעצם רבי נחמן מדבר בליקוטי מאורן, שאדם, העבדה הכי גדולה שלו, זה הוא עצמו. לא, זה לא, אי אפשר ללמד רבי נחמן בלי לפתוח את התורה. אנחנו כן נקריא משהו קטן מתורה קוף פי ח', הנה נפתח לי, את רואה? ותראו מה רבי נחמן כותב את תורה קוף פי ח', דע שצריך לנסוע לצדיק לחזור על עבדתו. כי קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, מלמדים ומראים לו כל מה שהוא צריך לעשות, לעבוד ולהשיג בזה העולם. וכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד נשכח ממנו, והשכחה היא בחינת עבדה, ואני מדלגת ואומר, הוא צריך להגיע לצדיק, לחזור לעבדתו, כן? ואחרי שמוצא אותה, חוזר ומבקש אחר עבדות אחרים, עד שמוצא גם את עבדתם, עד שמוצא את העבדות של כל העולם, על כן צריך לבוא לחכם. לבקש ולהכיר עבדתו ולשוב לקבלה ממנו. אך הצדיק, שימו לב מה רבי נחמן אומר, הינו משיב לו את העבדה עד שידרשנו אם אינו רמאי ושקרן. כמו שכתוב, אדרוש אחיך ואשיבתו לו עד שתדרוש את אחיך אם אינו רמאי. מה רבי נחמן בא ואומר לנו פה? וזה רק, עוד לא התחלנו את המעשייה, כן? זה הכותרת. מה שנקרא, זה שם הסרט. שם הסרט, מעשה מעבדת בת מלך, בעצם רבי נחמן בא ומסביר לנו שהעבדה הכי גדולה שלנו זה אנחנו עצמנו, הפנימיות שלנו. מי אני? מה השליחות שלי בעולם? מה הפוטנציאל שלי? מה באתי לעולם הזה לעשות? אתם יודעים שתמיד יש את הדיבור, יש בגמרא וכדומה, דיבור ש... לא יפה להגיד דיבור, אבל ככה אני מדברת, סליחה. שהעובר יושב במעי אמו, מלמדים אותו מלאכים את כל התורה. ואז נשאלת השאלה, איך אפשר ללמד עובר במי אימו את כל התורה? הרי התורה היא אינסוף. הרי מדברים על זה, מדברים, זה כתוב בספרים הקדושים, זה יותר יפה להגיד את זה ככה, כן? כתוב בספרים הקדושים, שכשאת רואה, שי, לא לצחוק, קלף של ספר תורה, אז אנחנו היום לומדים את הפשט ואת הסוד, ואנחנו יודעים רבי שמעון בר יוחאי, ואת הזוהר הקדוש וזה, ואת הפרושים וחסידות, הכל על הפירושים של הכתוב בתורה, אבל כתוב שלעתיד לבוא אנחנו נגלה שהיריעה הלבנה, הקלף הלבן שעליו כתובים האותיות, בקלף הלבן מסתתרים תורות ולימוד הרבה יותר עמוקים מהכתוב עצמו. זאת אומרת, אז איך אפשר שעובר ילמד את התורה? התורה היא אינסוף. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בתוך התורה, התורה היא אינסוף, איך אפשר ללמוד את זה? אז מסבירים שכל אחד לומד את התורה ששייכת אליו, לשליחות שלו בעולם הזה. אבל כשהוא יוצא לעולם, זה מה שאומרים שמלאך סותר לו על פיו פה, שזה הצ'ופצ'יק הזה, והוא שוכח מזה, כן? ולכן זו עבדה, שכחה זה עבדה. מה שנקרא, שכחתי את הפלאפון שלי באיזה מקום, שכחתי את הספר שלי, את הארנק שלי, את הנשמה שלי שכחתי, ואיבדתי אותה, ואומר רבי נחמן, הדרך שלך להגיע חזרה לעבדה שלך להכיר מעט, זה גם להגיע אל הצדיק, לדרוש את העבדה שלך, לבוא ולהגיד לו באמת אני רוצה, ואנחנו נראה שכל המעשייה הזאת מעבדת בת מלך, זה מסע באמת שכל נשמה ונשמה, כל אחד ואחד מאיתנו עובר בעולם. וכאילו רבי נחמן בא ואומר, יש היום טרנד כזה של ספרים, שנותנים לאנשים שכתבו את סיפור חייהם. זה רץ ברשת כזה מתנה להורים המבוגרים, תנו להם ספר והם יכתבו את עצמם בתוך הסיפור. אז זה סטייל כזה, זה גימיק שהתחיל אצל רבי נחמן, הוא שם לנו סיפור, ואת צריכה למצוא את עצמך בתוך הסיפור. את יכולה אפילו כל קטע להוסיף קטע שלך. מעשה ממני, כן? איפה הייתי, מה עשיתי, איך זה קרה, איך זה, מה התרחשו שם. מתי נטשו אותי, הרי כל המעשיות שלו זה גם כל מיני כפות, כן? הוא לא, אמרנו, הרבי של החושך לא מתעלם מה... הוא לא עושה לנו כזה הוליווד של לא, 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 לאב סטורי כזה, לא. הוא מגלה לנו כל הגיבורים של הסיפור שלו, עוברים טלטלות בחיים, הוא בא ומספר לנו, נשמה, כפרה עלייך, את פה בתוך הסיפור, בואי, אני אתחיל... לספר איתך את הסיפור. ושימו לב איך הסיפור מתחיל, ודרך אגב, בת מלך, כן? בת מלך אנחנו מבינים שזה הבת של המלך. מי המלך? ואנחנו הנשמות, כן? בת המלך זה הנשמה שלנו. ענה ואמר, למי הוא ענה ולמי הוא אמר? שאלה. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה. שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה, וזו היא. כך הוא מתחיל את הסיפור שלו. בדרך סיפרתי מעשה. מה זה בדרך? הבנה שאני בדרך, כן? שהסיפור חיים שלי, המסע החיים שלי, זה הבנה שאנחנו הולכים בדרך. זה כל הזמן התקדמות, אני כל הזמן במסע. אין מקום שאני יושב על מקום באיזשהו קיבעון ואני אגיד, איך אומרים על יעקב אבינו, הוא רצה לשבת בעולים בשקט וקפצה עליו הרע של יוסף. אתם תהיו בדרך. דרך זה טלטלות, דרך זה נסיעות, דרך זה גלות, דרך זה גם אני לא יודע מה הולך לקרות. כן, מה מחכה לי בסיבוב, אתם מכירות את החרדה הזאת, מה מחכה לי בסיבוב, כן? זה הדרך. בדרך סיפרתי מעשה, הסיפור חיים שלי הוא קודם כל סיפור של דרך. ולמה בדרך סיפרתי מעשה? כי אצל רבי נחמן, וזה נורא מתוק, בכלל ביהדות, הדרך זה העיקר. התוצאה לא עלינו. מה שאת עושה בדרך, זה עיקר הסיפור. מה יהיה סוף הסיפור, זה לא עלייך. כן? מסע. זה המסע שלך. בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה היה לו הרהור תשובה. מה זה כל מי שהיה שומעה? ברוכה הבאה, תמר, זה כיף לראות אותך. מה זה שכל מי שהיה שומעה? קודם כל זה הבנה גם שרבי נחמן רומז לי שכשאני בדרך, במסע של החיים שלי, בסיפור חיים שלי, אני צריכה להקשיב. יש איזשהו קול שאני צריכה לשמוע. יש משהו שאני צריכה לשמוע. וזה עניין רציני. זה עניין של הבנה שחלק מהמסע שלי, חלק מהדרך שלי, זה העניין הזה שאני צריכה כל הזמן להיות באיזושהי שימת לב ולשמוע. אחר כך אנחנו נסדר את עניין המקומות. בסדר? כן. שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. מה זה הרהור תשובה? וזו הסיבה שבחרתי לספר את המסיעה הזאת עכשיו פה באלול, אמרנו, ולמה אני כל כך מתחברת לרבנו שהוא אומר הרהור של תשובה, ואמרנו שהוא מדבר לדור שנמצא בחושך, בגשמיות, במקומות הכי נמוכים, בעקביים. מה זה הרהור תשובה? רבנו בא ואומר לי פה באיזשהו רמז, גם הרהור זה טוב. הרי מה זה הרהור תשובה? זה הבזק של תשובה, אתם מכירות את זה? עוברת לך הבזק של מחשבה טובה, יאללה, אני הולכת לעשות עם עצמי משהו, אופ, המחשבה הזאת הלכה. לא רק שהיא הלכה, אני גם לא הגעתי לידי מעשה, הוא לא אומר, היה לו הרהור של תשובה והיה קם ועושה תשובה. לא. רבנו מדבר ממש, יש לו איזה מקום שרבי נתן, התלמיד שלו, מדבר על הנשמות החלושות של הדור האחרון. והוא מתאר את זה בליקוטי הלכות, והוא בא ואומר שהנשמות של הדור האחרון הם כמו, הם כמו ביצים. מה זה ביצה? ביצה היא מאוד שבירה. ביצה אין לה יציבות, כן? היא מתנדנדת כזה, היא לא ככה, תנסו להעמיד ביצה, כן? היא שבירה, רגישה, אין לה יציבות. אז רבי נחמן בא פה ואומר, בואו, אני אתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות, אני אתן לכם, אני אעיר אתכם מהשינה לאט לאט, ואני גם אתן לכם משמעות, ואני אתן לכם חיזוק, כן, דברי חיזוק ואמונה, על כל דבר קטן שאתם תעשו, כל התקרבות קטנה, כל הרהור של תשובה, שזה חלקיק של מחשבה, שאני אומרת לעצמי, וואי, אלול. ואופ, אני שוכחת מזה. אפילו וואו, אלול, זה עשייה, זה כבר צעד, זה כבר... התקדמתי בדרך, אני בדרך, כן? אני לא רואה לרחוק, אבל אם אני מזהה נכון, מה נשמע? אז בואו נסכם את המשפט הראשון. אמרנו מעשה מעבדת בת מלך, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה וזוהי, כן? ואז הוא מתחיל לספר את המעשה. ואנחנו כבר מבינים שהוא מכניס אותנו פה עכשיו למסע, למעשה שזה סיפור החיים שלי, אני צריכה למצוא את עצמי פה בפנים, ואנחנו עומד לחבר את זה גם ללול ונבין את הסיטואציה. אז הנה הוא מתחיל את המסע והוא מספר לנו דבר כזה. מעשה במלך אחד שהיו לו 6 בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני. והיה אביה מצער מאוד והלך לבקשה אנה ואנה. עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, הוא ביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על ההוצאות, והלך לבקשה, והיה מבקשה מאוד זמן, מרובה מאוד, עד שמצאה. ואתה מספר איך ביקשה עד שמצאה. כן? עכשיו מפה מתחילה המסיעה עם כל המסע של... שימו לב מה רבי נחמן בא ומספר לנו פה, כן? קודם כל, כמו שאני אוהבת לעשות, אני תמיד שאני מתחילה לקרוא ספר או סיפור, אני חייבת להודות, אני פותחת את הסוף. אני רוצה לדעת מה קורה בסוף, אני סקרנית, עזבו אותי, גם ככה, אין לי סבלנות. מה קרה בסוף? איך רבי נחמן מכיר אותי? אני ישר אומרת לו, וואי, תודה. קודם כל, הוא מספר לנו לכולנו, שזה לא סתם רבי נחמן, הנחמן, כן? המנחם של הדור, הוא בא ומספר לנו שבסוף נמצא אותה. בסוף יהיה טוב. פעם, יש איזה סרט, לא משנה איזה, פעם שהיה כזה, שהיה שם, הגיבור של הסרט הוא איזה הודי כזה, מצחיק כזה, שהוא כל הזמן, הוא הקים מלון, והוא כל הזמן מנסה, הוא מקים איזה עסק, וכל הזמן לא הולך לו. כאילו סרט של שלומפיאליות הכי גרועה שיכולה להיות. כל מה שהוא עושה לא הולך לו, אבל הוא כזה אופטימי כזה, זה סוג של קומדיה כזאת, זה. וכל הזמן מה הוא אומר בסרט, שמאוד התחברתי למשפט הזה, מבחינתי זה משפט מנצח, כל הזמן לא הולך לו, כל הזמן הוא נכשל, ואנחנו נראה, כאילו, רבי נחמן אומר לנו פה, היה מבקשה הרבה, היה מחפשה הרבה, לקח לו הרבה זמן, חבר'ה, אתם בדרך, ייקח לכם כמו הילדים שכל שנייה שואלים, מתי מגיעים, נו, מתי מגיעים, נכון? כולנו שואלים, נו כבר, מתי מגיעים? אז רבי נחמן פה מרגיע אותנו שמוצאים, אבל... כמו שהאודי הזה בסרט קומדיה היה תמיד אומר, כל פעם שהכל נחרב לו ולא הלך לו, וכל העסק שהוא היה פותח, הכל היה מתפרק לו וזה, הוא היה כזה עם חיוך כזה, אומר לסובבים אותו, בסוף יהיה טוב. ואם עוד לא טוב, סימן שזה עוד לא הסוף. עכשיו זה משפט, איך אמרנו? שרבי נחמן אומר לנו, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע, מה זה לשמוע בדרך? מה אנחנו צריכים לעשות במסע החיים שלנו שרבי נחמן אומר לנו פה? אתם צריכים כל הזמן להקשיב. כן, משפט כזה ששמעת באיזה סרט, תאספי אותו. היית צריכה לשמוע את המשפט הזה. זה עוד חיזוק. מספרים על רבי נחמן מברסלב, שכל מי שהיה מגיע אליו לבקר אותו, הוא היה תמיד חוקר ולשמוע מה קורה בעולם. זאת אומרת, הוא היה כזה צרכן חדשות, מה שנקרא. והיה לו מאוד עניין לשמוע מה קורה בעולם. הוא היה אומר, או יש את המשפט הידוע שלו בליקוטי מוהר"ן, שמרדכי היה מתהלך בחצר אסתר המלכה לדעת מה נעשה, כי מסיפורי דברים של נשים אפשר לדע את מעמד השכינה. יש לרבי נחמן מאוד עניין עם סיפורים. יש לו גם תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן שהוא בא ואומר, תקשיבו, כל יום הקדוש ברוך הוא יורד עד אלייך בפרטי פרטיות ורומז לך רמזים לקרב אותך אליו במעשה, דיבור ומחשבה. דיבור שאני יכולה לשמוע באיזה סרט הודי מפגר, כן? לא שאני ממליצה איך לראות סרטים סלרואה, סתם כזה, כן? מעשה שאני רואה משהו, וכל מי שמכיר את נושא של תורת המראות של הבעל שם טוב, כן? שמה שאתה רואה, יש בך מיני מזה, זה רמזים לרמוז על עבודתו, התברך, אומר רבי נחמן, והוא מוסיף לו בליקוטי מוהר"ן ואומר, אבל את הפכו להיות לי weirdos כאלה שהולכים כל דבר, והרמקול זז לכיוון הזה, זה אומר שאני צריכה להצביע ימין, לא הנה, שמאל. לא. כאילו באיזשהו פורפורציה מסוימת, כן? אבל מה שרבי נחמן בא ואומר פה היה שומעה, כי צריך להקשיב ולראות מה הבריאה מספרת לי. כי בורא עולם מתגלה אלינו באופן פרטי כל יום בדיבור מעשה ומחשבה. יכול להיות מחשבה שעוברת לי בראש. אני מאוד בעניין הזה של מחשבות שעוברות בראש, אני מרגישה שזה מחשבה מצד הטוב, שזה גם תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ממתת, שרבי נחמן בא ואומר, מחשבה מצד הטוב היא מצד היצר הטוב, מחשבה רעה היא מצד היצר הרע. ואיך אני מבדילה בין מחשבה טובה לרעה? מה אני מרגישה? התכווצתי? נראה לי רע? או שקיבלתי איזשהו נחת כזאת, איזשהו הרגשה טובה? זה מצד הטוב, זה מחשבה טובה. קומי תעשי את זה, כן? זה איזשהו מהלכים שתבינו, רבי נחמן שהוא בא ואומר לנו, בואו נתחיל לספר לכם סיפורים, ואני לאט לאט יעיר אתכם מהשינה. לפנימיות, שתראו את פניו ואת פניכם, שתראו את הפנימיות שלכם ותבינו את הפנימיות שלו, אנחנו מתחילים את המסע הזה כבר עם משפט אחד, עם המון המון טיפים לחיים, של מה צריך לעשות. ואז כשהוא בא ומספר לנו מעשה במלך אחד, שהיו לו 6 בנים ובת אחת, ואני תמיד אומרת לכם שאני לא מלמדת לא קבלה ולא סוד וכל זה, אבל תקראו בספרים ותראו שהשישה בנים זה 6 ספרות של חסד, גבורה, כל הדבר הזה, ובת זה... אני לא מתעסקת בזה, כן? אנחנו מלמדים את זה ב... הבת זה המלכות, השכינה. אבל אני לא מתעסקת בזה, כן? אנחנו לומדים את זה, מה שנקרא, כדי למצוא את הסיפור שלי בעולם. למצוא את עצמי בתוך הסיפור פה ולקחת לעצמי עצות פרקטיות. כמו נשים במטבח. כן? תכלס, מה עושים? תכלס, איך מכינים? תכלס, מה עכשיו? אז זהו, תכלס זה תכלית. בוא נמשיך הלאה. והבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה מאוד, והיה משעשע אימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד אימה ביחד באיזה יום, ונסה ברוגז אליה ונזרקה מפיו דיבור שלא טוב ייקח אותך. משפט מאוד קשה. והמשפט הזה... מבחינתי, אני תמיד אומרת, אני חושבת את זה פה בשיעורים, שיוצא לי לדבר על המשפט הזה. או שיותר אני מדברת על זה בהכשרות של 12 צעדים שאנחנו מדברים עליהם. המשפט הזה מבחינתי פתר לי מערכת יחסים מול אלוהים. עכשיו נשאר אותי למה אני לא אומרת אלוקים, כי יש כמה דעות בהלכה לנושא הזה, ויש דווקא דעה הפוכה שאני יותר מתחברת אליה, שאומרת שאם את, אומר, אם את מתכוונת לאלוהים ואת אומרת אלוקים, אז זה כאילו לא תעשו שם אחר, לא תקרא בשם אחר. אז יש לזה כמה דעות בהלכה, אז לא לכתוב לי בהערות, ככה אני רוצה. זה הלכתי וזה בסדר. ולמה זה פתר לי מערכת יחסים עם אלוהים? כי תשמעו, התחלנו את השיעור, דיברנו אלול, וכל הנושא של תשובה, ורבי נחמן מדבר על נושא של תשובה, הוא אומר שתשובה זה לחזור לשורש של הדבר. וכשאני מסתכלת, דיברנו, כשאנחנו נפתח עכשיו את הלכות תשובה, אנחנו נמצא באמת את המקום הזה שמדבר על החטא, על העבירה, על הצער, על הריחוק שאני מרגישה מהקדוש ברוך הוא בגלל הצער של העבירה שלי. ולא רציתי להגיד את הדברים האלה לבד. איך אמרתי לרוני? חיפשתי, תדעו לכם, חיפשתי בכל הספרים בבית, מישהו שיגיד את מה שאני מרגישה, ובסוף מצאתי. כאילו היום כבר אמרתי לעצמי, אני אפילו אגיד את זה אפילו אם זה לא כתוב בספרים, כי אני מרגישה שכך אני מרגישה, ואני מאמינה שזה בסדר. אז אני אגיד איך אני מרגישה, אוקיי? ולא רק אני חושבת שהרבה אנשים מתחברים למקום הזה. אני מרגישה הרבה פעמים שבגלל עול החיים וכאבים ודברים שאני עוברת, נוצר לי איזשהו מקום של חוסר רצון לרוץ אליו. כי הרי בתוך תוכי, בתוך הנושא של אמונה ולימוד אמיתי, אני יודעת שעשה ויעשה את כל המעשים. זאת אומרת, אני מבינה שהכל ממך. ואם אני מבינה שהכל ממך, אז שקשה לי, הרגש הראשוני שמתעורר בי, זה רצון לברוח ממך ולא אליך. ואנחנו רואים את זה, כאילו אני מאמינה שזה אמיתי גם כי כאילו זה, כשאנחנו מסתכלים על אדם ראשון, אדם וחווה, כן, בחטא אדם הראשון, הם חוטאים, הם עושים משהו לא טוב, הם עדיין נמצאים בדרגה קדושה, שאלוואי שנגיע אנחנו לדרגה הזאת, שהם מרגישים בושה מהחטא. כמה מקרים יש לנו שאנחנו ממש מרגישים בושה, הרי אנחנו יכולים לעשות, לא יודעת מה, לדבר לשון הרע, לעשות זה, לעשות זה, וכזה. כמה אני באמת מרגיש שזה ירחיק אותי מהשם, או ניתק אותי מהשם, או אני מתביישת, או... יש איזשהו מקום של קצת קרירות בקשר. וכשהקדוש ברוך הוא רץ אחרי אדם וחווה ואומר לו, אייקה, הרי אנחנו מבינים שבעצם, מה, אלוהים לא יודע איפה אדם וחווה? זה בגן עדן, הוא נמצא שם, הוא מתהלך בגן. למה הוא אומר לו, אייקה? אז זה ברור לנו שהוא בעצם כאילו, כמו שאת ניגשת לילד קטן, שאת רואה אותו עכשיו מרוח בשוקולד כולו, ואת אומרת, מה עשית? את רוצה שהוא יספר לך? את רוצה שהוא יבוא אליי? הוא רוצה איתי קשר. אבל התגובה של אדם וחווה, שהיא תגובה גם באיזשהו מקום, תגובה שלנו בגלל כל מיני דברים שאנחנו עוברים בעולם, זה לברוח ממנו. זה לא להגיע אליו חזרה. זה באיזשהו אופן, אם אני משווה את זה, זה מי שעושה סקי יודע, שכשיורדים מדרון, ואת עושה סקי במדרון, כן? אז את צריכה, כדי לייצב את עצמך, כדי להגיע למקום בטוח ולגלוש, כן, להתקדם בדרך של המסע חיים שלך, את צריכה להתכופף לכיוון המדרון. עכשיו, זה הפוך על הפוך מהאינטואיציה שלנו. האינטואיציה שלנו מה באה ואומרת? אם תתכופפי לכיוון המדרון, את תתפחי, את תפלי, את תתגלשי, את תאבדי שליטה, את כאילו תתרסקי. וכל העניין בסקי זה לעשות הפוך מהאינטואיציה הטבעית שלי. זה כאילו אני רוצה לא להתכופף לכיוון המדרון, אני רוצה לברוח מהמדרון, אבל אם אני אברח מהמדרון, אני לא אגלוש, אני לא אתקדם לשום מקום, אני תקע עם המגלשיים בשלג, כן, ואני תקע שם. וכדי להתקדם בחיים, וכדי לגלוש במדרונות האלה של החיים, של העליות והירידות שלנו, אני חייבת לדעת שמה שמרגיש לי כאילו מסוכן, זה הפוך על הפוך, אני כן צריכה, אני צריכה לרוץ אליו בעצם. עכשיו, למה אני לא רצה אליו? למה אדם וחווה התחבאו ממנו? כי באופן טבעי יש את כל הנושא של שכר ועונש, ויש איזשהו פחד, נכון? בוא נודע על האמת. גם הקטע הזה של מסע החיים שלי, אני בדרך, מה מחכה לי בסיבוב? מי מחכה לי בסיבוב? ומי מחכה לי בסיבוב? זאת אומרת, כשרבי נחמן מדבר פה בסיפורי מעשיות, על מקום של התבוננות פנימה, זה גם התבוננות שמחייבת אותי במיוחד בחודש אלול, זה לבדוק מה המערכת יחסים האמיתית שלי עם אלוהים. מה באמת, באמת, באמת אני מרגישה לאלוהים, ו... לא, לא, מה זה מכילה בסוף? בסדר? כי אני רוצה, בסוף אני אשאיר מקום לשאלות. ותשימו לב, יש את הספר של בלבבי משכן אבנה, שזה הרב איתמר שוורץ. שהרב איתמר שוורץ, עוד כשפתחנו את שורשים בזמנו, שזה היה המרכז הראשון שלנו לפני השיר השמיים, עוד הבאנו אותו והיינו עושים אותו. הוא גילוי מאוד גדול, והוא כתב את זה בלי לפרסם את השם שלו, הוא קרא לעצמו בלבבי משכן אבנה. ותראו זה יופי הוא כותב, תראו זה יופי הוא כותב פה. ממש, כשפתחתי את זה אמרתי לרוני, או, סוף סוף מישהו דייק אותי. בן תורה שמחליט לעשות תשובה, ובמיוחד בימי אלול ועשרת ימי תשובה, מתבונן באורך חייו, בודק את מעשיו, ובדרך כלל הוא מוצא שהוא לקוי בשמירת הלשון, בביטול תורה, בתפילה שלו בכוונה, בכוסר כוונה בברכות. מה עושה בן תורה כזה? מקבל על עצמו קבלות בכל אחד מן התחומים שבהם הוא חש לקוי. והרי איננו רואות שעל פי רוב הקבלות אינן מחזיקות מעמד זמן רב, כן? בכל מקום, גם אם הן מחזיקות מעמד, בן עלייה אמיתי לא צומח מזה. אני קצת מדלגת. כשנתבונן נראה שאותם ליקויים שאנחנו מוצאים בעצמנו, אין שורשם עצם מעשי העבירה, אלא מפני שאין אנו מרגישים עניינו פנימיותו של החטא. כן, הוא מתאר פה דרכי תשובה, אני קצת מקצרת ומדלקת, לא יכולה להוריד אליכם את כל הספר, אבל הוא אומר שיש פה איזשהו מקום באמת של הרצון להכיר בחטא שלי, זה להרגיש אותו, להתבייש בו, אבל אנחנו לא באמת נוגעים בנקודות האלה. והוא בא ואומר, קשר נוסף יש בין הכרת שורש החטא, שהוא הריחוק בינינו להבינו שבשמיים, לבין הקושי לעמוד בקבלות שאנחנו מקבלים על עצמנו. זאת אומרת, יש עכשיו מקום, נכון, אנחנו אומרים, הנה אלול עכשיו, אני לוקחת את עצמי להתחזק בשמירת הלשון, 3, 4, 10, 9, 8, 7, 9, נכשלת. כן? כמה אנחנו מצליחים להחזיק את ה... אני אקרא תהילים, אני אעשה... כאילו, אז הוא מסביר פה שיש לזה כמה סיבות. ושאחת הסיבות זה שכאילו אנחנו לא באמת, יש ריחוק בינינו לבינו, והוא בא ואומר, חזל הרי אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויום, ולמלא הקדוש בו חוזרי, לא יכול לו, כן? ומתי הוא יעזור לנו עזרה? זאת אומרת, יש פה איזשהו לופ, הוא ברא אותנו בעולם הזה, ואחרי החטא של אדם וחווה, נברא מצב שאנחנו לא, היצר הרע, הטוב והרע התבלבלו, ונברא מצב שאנחנו בעצם לא יכולים על היצר הרע לבד, ואנחנו צריכים שהוא יעזור לנו. אבל מתי הוא יעזור לנו? רק שאני אהיה איתו, שאני אהיה קרוב אליו, שאני אבקש את העזרה שלו. מה קורה בדרך כלל? בדרך כלל מהניתוק. אני בכלל לא מבקש את העזרה שלו, אני בכלל בורחת ממנו. כן? יאללה, מסכים, יאללה, קניון, יאללה, מה עכשיו, יאללה. ואז את כזה אלול, אז את שמה לך שירי תשובה. אוכיל על השמה, קצת. תוך שנייה, צ'ק, התנתקתי עוד פעם. כן? אני ברצו ושוב, במהירות של... איך היום הטיק טוק והכל רץ כזה מהר, זה המהירות של התשובה אחרי, תשובה אחרי, תשובה אחרי שאנחנו עושים. יצר הרע, יצר טוב, יצר. אבל יש פה גם איזשהו קט, שאנחנו לא באמת יכולים להתגבר על יצר הרע אחרי שבירת אדם, אחרי את אדם הראשון. וכשמדברים על אדם הראשון ועל השבירה הזאת של העולם הזה, בואו נבין רגע בעצם מה זה. השם ברא עולם, כן? בדרך הכי יפה שהוא מתאר את זה פה באחד המקומות, זה לתאר את זה בצורה כזאת שזה כמו שיש לי כוס זכוכית. מה עושים עם כוס זכוכית? אני רואה את הכוס, אני יודעת שאני מוזגת לתוכה משקה ואני שותה ממנה, נכון? מברכת ושותה. עכשיו הכוס מתנפצת לי. זה שבירת הכלים של חטא אדם הראשון, שמה שהיא גרבה בעולם. כוס הזכוכית שלי מתנפצת לרסיסים. מה נהיה המצב? שאנחנו איפה נמצאים בעצם? אנחנו בעצם נמצאים בתוך עולם שבור, העולם הזה. העלם, אינסוף, שבירת הכלים וכל המונחים המקבליים האלה. בעצם אני נמצאת בעולם שאני כבר לא רואה את התכלית של העולם, אני לא מבינה שזה כוס. העולם שבור, אני רואה רסיסים על הרצפה. אני גם לא מבינה את המהות האמיתית של העולם. אני גם לא מבינה את התכלית האמיתית של העולם. זאת אומרת, בסדר, עם האמונה, יש לי רשימויים כאלה שאני אומרת לעצמי, תזכרי, השם ברא את העולם, תזכרי, את צריכה לעשות ככה וככה, אבל בעיוורון שלנו, כמו שהוא מתאר את זה רבי נחמן, שהוא בא ואומר, אני עיוור הרי, אתם עיוורים לעולם הזה, אתם לא באמת רואים מה קורה פה, אני לא רואה את העולם, כי העולם נשבר לרסיסים. אז אני לא מבינה שזה קוס, אני לא מבינה שיש תכלית, אני לא מבינה, אני לא רואה שזה נברא. כאילו, אתם מבינים את הלופ? הסירח הוא ממשיך פה יפה ואומר. צריך להבין שאין כוח לאדם להחזיק מעמד בקבלותיו. זה למעלה מכוח האדם. רק כאשר האדם מקושר לקדוש ברוך הוא בכל זמן ובכל מצב, אז יש לו עזר, כן? לכן, אדם שלא מקשר את עצמו לפנימיות החיים, לכוח החיים, לחיות של החיים, שמה זה כוח החיים וחיות החיים, אליו, אין שום סיכוי שקבלותיו תעמודנה במבחן המציאות. ואז הוא ממשיך וממשיך, והוא אומר פה, ישנם בוודאי בני אדם שאומרים כאילו, כן, אני יושבת פה, כולי מנוילנת, מזיעה פה עם המטפחת בקיץ התל אביבי, לבושה בצניעות, אוכלת כשרות, עושה כל מה ש... ני, 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 כמעט הכל, כן? מה שאמרו לי לעשות, וזה חשוב שנעשה. ואז אני יכולה לבוא ולהגיד לו, טוב, הגזמת, אני לא רחוקה, אני לא רחוקה מהשם, אני שומרת תורה ומצוות, כן? איך הוא התחיל את הדוגמה שלו פה? ובן תורה, שגם יושב ולומד תורה, הוא יגיד לו, מה, אני לומד תורה, מה, תגיד לי שאני רחוק ממנו? אז הוא אומר פה, אם נודע על האמת, אם נודע על האמת, הוא אומר, השאלה הזאת של... השאלה הזאת תעיד עד כמה הם רחוקים מאהבת השם ומפנימיות החיים. הם אינם מבינים שיש עולם פנימי יותר מאשר העולם שבו הם חיים. הם סבורים שכל מהות היהודי הוא לקיים תורה ומצוות, אולם חסרה להם הידיעה שכל החיות שלהם, את כל החיות הפנימית, כן, זה הכל ממנו. ואני מדלגת פה ותראו מה הוא אומר פה. הוא אומר, העניין של התשובה זה לא רק לעזוב את החטא, כן? וזה לא רק העניין הזה שהחטא מרחיק אותה, את האדם אלוקים, ותכלית האדם מתקרב לבורא עולם, ולכן הוא צריך לעזוב את החטאים שלו, שעל ידי זה הוא יסיר את המחיצה, כן? זה כל הלכות התשובה של רבנו יונה, שלומדים בספרים הקדושים, איך עושים תשובה, והעבירה מרחיקה אותי ממנו, ואני צריך... הוא בא ואומר על מצב אחר, הוא מדבר איתנו על הדור הזה שלנו, שהרבה פעמים, בסדר, אז אני אעשה אבינו, חטאנו, פשע, אני לא אומר... אני מנותקת מעצמי, מהפנימיות שלי, אז איך אני אתחבר אליך אם אני לא מחוברת לבת מלך הזאת, אם איבדתי אותה, את הפנימיות הזאת, הנשמה שלי, את החיות, את כוח החיים הזה, כאילו, אין לי אותו, אז איך אני אתחבר אליך? אז תראו מה הוא אומר פה. הוא אומר מאוד יפה. הוא אומר שאדם יכול אפילו לעזוב את כל החטאים שלו, כן? להיות כמו שנקרא צדיק, אבל אין בהכרח שיתקרב לבוראו. הוא יכול לא לעבור שום עבירה, אך עדיין אין לו קשר נפשי עם אלוהים. אדם מוכרח ליצור קשר נפשי עם הקדוש ברוך הוא, קשרים של אהבה של אב ובן, או כמו בסיפור פה. אותה בת הייתה חשובה בעיניו מאוד והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד, כן? זאת אומרת, הוא בא ואומר שגם אם אדם עושה... הוא אומר, מבואר בגמרא, שאם אדם עושה תשובה מיראה, עדיין יש מחיצה שמפסיקה בינו לבין קונו, מכיוון שלא נמחק החטא, כן? רק כאשר אדם שב בתשובה מאהבה, אז החטא נמחק לחלוטין, כי המינוס הופך לפלוס, כן? החטא עובר לזכות. אז הוא שואל פה, מהי תשובה מאהבה? זה אהבת בן לאב. התשובה האמיתית והראויה היא שאדם ששב מחטאו מפני שהוא חפץ בקרבת אביו. ראשית על האדם להתבונן שהעסק שלו, ההתעסקות שלו, המערכת יחסים שלו צריכה להיות עם אבא, כן? הוא ממשיך פה, אבל אני לא רוצה להמשיך להקריא אותו כי אני אקרא את הסוף ונסכם ככה. כל זמן שאדם לא הגיע לנשמתו, הוא לא יוכל להגיע לתשובה שלמה. רק כאשר אדם מרגיש את נשמתו, בכוחו לחוש קרבת השם. וכאשר הוא חש את קרבת השם, אז יפריע לו החטא והוא ירגיש שזה מרחיק אותו מאלוהים. וכך יתעוררו בו תחושות הבושה והצער והשכינה, שהם רגשות טבעיים של הנשמה. ההרגשה הזאת של קרבת הבורא אינה רק יחס לחטא, אלא צריכה ההרגשה הזו להקיף את כל מערכת חייו של האדם. ואני מסתכלת על כל העניין הזה וחוזרת למעשייה ובאה ואומרת, רבי נחמן מספר לי לאן הוא רוצה שאני אגיע. שתשובה זה לשוב לשורש, השורש האמיתי של הקשר שלי איתו זה זה. זה שאני ארגיש שאני בת, שאני חשובה בעיניו מאוד, ושהוא מחבב אותי ביותר, והוא משעשע אימא מאוד, כן, סוג של משחק של אבא ובת, הוא רוצה שאני אחזור לשורש הזה. אבל למה אני לא חוזרת לשורש הזה? כי מה הקושי הכי גדול שלי? פעם אחת נזרק מפיו הדיבור, שאלו טוב ייקח אותך. איך אני יכולה, וזו שאלה שעולה תמיד בהכשרות של הצעדים שאנחנו מדברים על על חזרה לקשר איתו, ותבינו, אני יכולה להגיד לכם, טוב, היה לי בסה, קרה לי פה, קרה לי שם, אני יושבת לפעמים במעגלים עם נשים שעברו פגיעות מאוד קשות ומאורות חיים מאוד מאוד קשים, אפשר לסגור את הדלת שלא יהיה רעש, זה לא יסגר יותר, תודה, מאורות חיים מאוד קשים. עכשיו כל העבודה של הצעדים, מי שלא יודע הצעדים, זה אנחנו מעבירים פה הכשרות של 12 הצעדים, שזה כל הנושא של עבודה עם התמכרויות ומערכות יחסים הרסניות ואכילה הרסנית והרס עצמי וכל מה שקשור לדבר הזה, שכל המטרה של הצעדים זה בעצם להביא אותי למקום של התחברות לפנימיות שלי, להתחיל להתבונן פנימה. זה מאוד, מבחינתי, מאוד מגביל להרבה עצות של רבי נחמן מברסלב, ולכן מאוד התחברתי ובאתי את התוכנית הזאת לפה. ומה שיפה לראות זה שאת 12 צעדים לא כתבו פרופסורים דוקטורים, מי שכתב את זה זה מה שנקרא מטפל הפצוע, כתבו את זה אנשים שהגיעו לתחתית של העולם, למיץ של הזבל. ומשם הם עזרו אחד לשני לצאת ופיתחו את איך נותנים יד אחד לשני, איך בשיתוף, איך ביחד. והמוטו של התוכנית של 12 צעדים זה הבנה ששורש ההתמכרות ושורש כל הסבל האנושי זה התנתקות ממי? ממנו, ושהוא הרופא היחידי. אנחנו צריכים פה ביחד, כן, כמו שרבנו אומר, החזיקו את עצמכם יחד, אבל השורש של הסבל האנושי זה התנתקות ממנו, וכשאנחנו מדברים על תשובה, אני לא יכולה לעשות תהליך של תשובה חיצונית, כן? אני חייבת לפחות בחודש אלול, שאם אנחנו מכירים, חז"ל מדברים על זה, שביהדות המסע הוא מסע בתחנות זמן, ובכל תחנת זמן יורד השפע של אותו זמן, כן? יורד התדר של אותו זמן. זאת אומרת, אם אני בשבועות, אז אני במעמד הר סיני, יורד השפע הזה לעולם. אני נוסעת בתוך מעגל השנה ואוספת את הרוחניות שיורדת ואת השפע שיורד לאותו זמן. למשל, בראש השנה, כן? שזה יום בריאת האדם, ראש השנה זה בעצם יום שישי בצהריים, ביום הראשון של ראש השנה בצהריים, זה עוד אדם וחווה נבראו, וזה עוד רגע לפני החטא, לפני שהם חטאו, לפני כניסת שבת הם חטאו הרי. אם היה נכנסת שבת בגן עדן, העולם היה בעל תיקונו. כן, סיפור שלם חטא אדם הראשון, רק שבו משיח נבין מה היה שם, כי אדם הראשון וחווה, יש על זה הרבה סודות, זה לא כזה פשוט, כאילו, אכלת התפוח ו... כן, פרח נתתי לנורי, זרקת התפוח וכל הסיפור, זה לא. וצריך להבין שבראש השנה, לקראת חצות היום, אני במעגל הזמן חובה מציאות של עולם מתוקן, רגע לפני כניסת שבת, אני בעצם נוסעת עם הנשמה שלי בזמן במקום שאני מגיעה למקום של תיקון העולם, מקום של שלמות. הנה, 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 עוד רגע העולם בא לתיקונו, זה רגע מאוד גבוה של אדם וחווה בגן עדן, זה ממש מסע בזמן. וכשאנחנו מדברים על להתבונן פנימה, אני צריך להבין שאני חייבת לפתוח את הנושא הזה של מערכת יחסים. כשהוא שואל אותי, אייקה, הוא מחפש לעשות איתי קשר. גם את קין, הוא שואל, איפה אח שלך, כן? איפה אח שלך? מה, הוא לא יודע איפה אח שלו? יש פה ניסיון לשיח, לדו-שיח, ותשימו לב איזה דבר יפה, כותב על זה הרב זקס, על היהדות. בהשוואה לכל אמונה אחרת המוכרת לי, אומר הרב זקס, היהדות מחזיקה בהשקפה המאתגרת ביותר על אדם היחיד. הנצרות רואה את האדם כבריאה שזקוקה לישועה. כן, ישוע, המסכן הזה, כאילו כזה סבל ואיסורים כזה על הצלב שלו. האסלאם קורא לו לציית לרצונו של האל, ואילו היהדות מקדמת את הרעיון הנועז שלפיו האדם ואלוהים הם שותפים במלאכת הבריאה. אמונה, אומר הרב זקס, היא קריאה לאחריות אנושית. ואני קצת מדלגת ומקריאה לכם מפה. הוא בא ואומר, להיות יהודי פירושו להתווכח עם ריבונו של עולם למען כבוד ריבונו של עולם. האמונה היהודית אינה תמונה בקבלה של הסבל או בהימלטות ממנה, אלא בראייתו כפי שאינו ובמאבק בו. גם אם פירוש הדבר התנצחות עם האל עצמו בדו-שיח הזה אין תשובות. לצפות להן זה פירושו להחטיא את מהותה של השיחה. אילו היו בנמצא תשובות, אם הייתי מבינה את הסבל שלי, אם הייתי מבינה את הסבל של כל מה שקורה פה בעולם, היינו משלימים עם העולם כמו שהוא. באיזשהו מקום היינו איזה סוג של אכזרים כאלה, מסתכלים על הדברים ואומרים, אתה גוסס? אתה יודע, ברור שאתה גוסס. כואב לך? ברור, הכל לטובה. אני לא אוהבת שעושים את זה, כי כשלמישהו כואב, אז אני משתתפת בכאב, אני מבטאת את הצער. כואב לנו, אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים, אנחנו באמונה מחזיקים בחושך. תמיד אני אומרת, ההגדרה היפה הזאת של אמונה, שהיא הגדרה מהממת בעיניי, שבכלל למדתי אותה מאיזה פסיכותרפיסטית נוצריה בניו יורק, אבל האמונה האמיתית זה היכולת שלי להחזיק בחושך עם תקווה שעוד יהיה טוב. אבל כשכואב לי, אני אבכה איתך. כואב לך, אני בוכה איתך. איך אומרים אצלנו במעגלים בצדים? רק אל תבואי לי עם סיסמאות כשמישהי משתפת על כאב שלה, אנחנו אומרים לה כולנו, אוהבים אותך. יהיה טוב, את תדאגי, כן? זה, הכל לטובה. בסדר, נכון, יש עניין לאחוז במקומות האלה כשאני מגיע למקום של להתחזק באמונה ולוקחת אוויר, זה נותן אוויר, משפטי חז"ל. אבל בתוך הסבל, אני סובלת, כואב לי. אנחנו בני אדם, כן? אנחנו יהודים. והוא אומר, אם היינו משלימים עם העולם כמו שהיינו חיים בשלום עם עולם מוכה, חולי, רעב, רדיפות ואלימות, מאחר שהיינו נאלצים לומר כי כך גזר הקדוש ברוך הוא, הדיאלוג בין ארץ לשמיים אין תכליתו לקבל תשובות, תכליתו להצטייד בכוח באמצעות המפגש עם אלוהים, כדי להמשיך הלאה, לחדש את המעורבות בחיים, לבנות, להציל ולרפא. כן? ואני לא ממשיכה. אבל אני אבוא ויגיד שכשאני קראתי את המקום הזה, שרבי נחמן בא ואומר, פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה, שהברוגז הזה זה סוד הצמצום בעצם, כן? זה שבירת הכלים הזאת. ונזרקה מפיו הדיבור שאלו טוב, ייקח אותך. מה הבנתי פה? לי זה מאוד עזר להבין. כי תמיד כשהייתי בורחת ממנו, היה איזשהו מקום של טרוניה, כעס, ואפילו קצת שנאה כזאת. אתה עושה לי זה? לך תחפש אותי. אני לא איתך. כן, ככה כבר מנוילנת עם מטפחת וקשרות והכל וזה. כשהוא היה מכעיס אותי, יאללה ביי. כמו שעושים לי, מי שמעצבן אותי, אני גן שושנה, גיל 5. מי שמעצבנת אותי, או מי שמעצבנת חברה שלי, או מי שפוגע במישהו שאני אוהבת, גן שושנה. זהו, לא חברה, אין לי מי לדבר, אין. ישמע בזיונו ידום וישתוק, אומר רבי נחמן, זה עיקר התשובה. אצלי זה ישמע בזיונו, יקה וישחט. זה אצלי עיקר התשובה, כן? לא, לאט לאט אני מתקדמת משם, מגן שושן, אני כבר עולה לכיתה א' עוד מעט, אבל יש לי חלק ילדותי כזה, שזה המון פעמים מולו, אם אנחנו בכנות מתבוננות פנימה, להכיר את פנינו, בואו נכיר את החולשות האופי שלנו, בואו נכיר את התבניות ההתנהגותיות שלנו, בואו נלמד את התבניות האלה שאני מאמינה בהן, שבסופו של דבר אני שולפת אותן ברגעים הקשים, הרי ברגעים הקשים את יכולה להיות הכי מהממת בעולם, קורה עם משהו, ואז נפלט לך את הכללות האלה של החילוניות, עם הסקלה למיניהם. זה אינסטינקט כזה, זה קופץ לך, התבנית, כן? מירי לא הבינה מה זה... עכשיו, בתוך הדבר הזה, ההבנה שהלא טוב ייקח אותך, נעשה ברוגז אליה, אומר רבי נחמן, זה סוד הצמצום, זה סוד שבירת הכלים, את יורדת לעולם שבור, והלא טוב ייקח אותך, זה גזרה רוחנית. זה העולם הזה. כן? כמו שדיברנו לפני כמה שיעורים שאברהם אבינו שואל את אלוהים, מי ברא את הבירה הזאת? יש בורא לדבר הזה? ואלוהים מתגלה אליו ואומר לו, כן, אני בראתי את הבירה הזאת. כן? אז הוא אומר לו, אבל למה היא דולקת? מה זה דולקת? למה יש פה אש של רוע, של סבל, של איסורים? למה העולם הזה שבור? זה קדוש ברוך הוא עונה לו ואומר לו, אני בראתי, נתתי לך זכות בחירה. זה שותף שותפות למעשה בראשית, אתה שותף שלי. היהודים בעצם הביאו לעולם את ההבנה שהאדם נברא בצלם אלוהים, שאנחנו חלק ממנו ושיש לנו פה משימה. כשאני הבנתי שזה חוק רוחני, והוא לא מחכה לי בסיבוב, ובאיזשהו אופן אני חתמתי על המסלול הזה, כן, תמיד אנחנו אומרות פה גולני, למה התגייסתי לגולני? מקללת בדרך עם הקידבק והיבלות ברגליים. אבל משהו שם פייס אותי. פייס אותי במקום של ההבנה שירדתי לעולם שבור, אני עיוורת, אני לא מבינה מה שקורה פה. לחבות את השכל הזה שרבי נחמן מדבר עליו כל כך הרבה של אמונה תמימה, אל תחקרו לי את אלוהים, את הרמב״ם, הוא לא ירשה לקרוא בספרים של הרמב״ם. מה זאת אומרת טעמי המצוות? אני צריך טעם למצוות? תנעל את השכל. תלמד תורה, דת וזה, כן, אבל... וכשאני הבנתי את הדבר הזה, ורבנו פה המשיך את המסיעה ואמר, בלילה הלכה לחדרה ובבוקר לא ידעו איך אני. והיה אביה מצער מאוד והלך לבקשה אנה ואנה. ועמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומאות על הוצאות והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד עד שמצאה. אותי זה הרגיע במקום של פיוס איתו, וכל פעם שקשה לי, כל פעם שאני בורחת ממנו, וכל פעם שהוא מצמצם אותי ועושה לי כזה לא הרגשה טובה, אני נזכרת במעשה מעבדת בת מלך. אני נזכרת שאני עוד לא מצאתי אותה לגמרי, אני מוצאת רק חלקים ממנה. המסע הזה שלי, למצוא אותה, להתחבר אליה, זה מסע חיים, אנחנו נלמד את זה בהמשך השיעורים, את המעשייה הזאת עם כל העצות של איך מחפשים אותה. אבל באלול, אני מזכירה את זה לעצמי, כי אני באמת רוצה לשוב אליו. אם אני אעשה תשובה כזאת של חתנו, אני מנותקת שם, אני לא. אני רוצה לחפש את הקשר הזה, הראשוני הזה, השורשי הזה. אני רוצה להרגיש בת מלך, אהובה, ושהוא רוצה אותי ומבקש אותי. ואני רוצה להקריא לכם משהו מאוד יפה, ובזה אני אסיים ממאמר הגאולה לרמח"ל. לכל מי שקשה לה, כן? ואין מי שלא קשה לו. כולם עוברים דברים מאוד לא פשוטים. ולפעמים סבבה לך, ואתה לוקח אוויר ואז מגיע הגל הבא, כן? כל גליך ומשבריך עליי עברו. ותראו, הרמח"ל, רבי חיים לוצאטו, כתב את מאמר הגאולה לרמח"ל, שהוא מביא פה את כל הנושא של איך תגיע הגאולה. ותראו דבר יפה שהוא אומר. הוא אומר דבר כזה. וזה מבחינתי לא השלמה עם איסורים וסבל, אני עדיין אנסה לעזור, ואנחנו יהודים באנו לתקן את העולם, כן? לא באנו להגיד, טוב, תסבלו ככה זה, אבל קצת כדי לקבל הבנה למה כל כך קשה, תראו מה הוא מסביר פה בדברים מאוד גבוהים של קבלה. לא שאני מבינה בזה, אבל כולנו נוכל להבין את הפשט מזה. ואתה שוב אפרש לך מה יהיה בסוף הדברים, בהגיע את מועד קץ. ועל זה הסוד אמר אדוננו משה רבנו עליו השלום, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה. ודוד המלך בהסתכלו על הזמן הזה, כולנו חושבים על החטופים, כן? אין לי כזה, על ה... אבל כולנו שם, כן? בהסתכלו בזה הזמן אמר גם כן, למה השם תעמוד ברחוק, תעלים לעיתות בצרה? והבן היטב, תשימו לב איך הוא מביא פה עכשיו את ההבנה שנבין מה קורה בעצם. דע, כי נה פתח גדול היה נפתח בראשונה לארץ הקדושה. והוא השאר שממנו היו יוצאים כל הברכה והשלום ברווח ולא בצמצום. וכאשר גרמו הבנות והבית הקדוש בית המקדש נחרב, אז נסגר השער הזה ונפתחו תחתיו חלונות קטנים, שמהם יורד בעצם השפע והברכה לעם ישראל ולכל העולם. כן? והאמת, כי החלונות האלה הם ממשלות קטנות מממשלת השער הגדול ההוא שהיה. ועליהם נאמר בשיר השירים, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, והנה החלונות האלה מאז נפתחו, ניתן להם חוק וגבול לעמוד פתוחים כל ימי הגלות ולא ייסגרו, פן יחרב העולם רגע אחד, כן? החלונות האלה חייבים להיות פתוחים, חייב לרדת שפע של חיות לעולם הזה, אבל כבר לא יורד שפע גדול כמו פעם של השער הגדול שהיה, מאז שנחרב בית המקדש, יש לנו חלונות קטנים, חלונות וחרכים. ברוכה הבאה. ותראו איך הוא מסיים ואומר, וכאשר תבוא גאולתנו במהרה בימינו, הנה ייפתח השער הסגור שנית, והחלונות לא ייזכרו, והאמת כי כבר קילו פעולתם והלכו להם, וכבר נאמר דבר אחד לדור, אני מדלגת, ועל כן כשתהיה ממשלת השער, כשיפתח השער הגדול העליון של הגאולה מה שנקרא, אז ממשלת החלונות הקטנים האלה שמשפיעים שפע לעולם הזה, הם בכלל ייסגרו. כי אין מלכות אחת נוגעת בחברתה, אבל נמצא שכשיגיע זמן הגאולה, יתחיל השער ויתעורר להיפתח, ובתעוררו יזרח אור הגדול ויצא דרך החלונות עצמם. ומאותו היום ועלה יהיה השער הולך ונבנה, כן? מתחילים לפתוח את השער הגדול בעולמות עליונים, והחלונות האלה יהיו הולכים ומסתלקים, ונמצא, תשימו לב, שהשער יהיה נבנה, אבל למעלה, ולא נודע ממנו למטה עד תום ממשלת החלונות. זאת אומרת, הוא מסביר את זה, האור יהיה הולך ומחשיך כי החלונות נסתמים והאור הגדול של השער עוד לא נגלה. והנה בשעה אחת ישלימו לסתם החלונות ותתגלה מיד פתיחת השער. זאת אומרת, הסבל הגדול שאנחנו מרגישים, האיסורים, הצמצום, שאנחנו עוברים את זה גם כעם ישראל, גם אומות העולם, כן? יש חושך גדול יורד לעולם. מסביר את זה הרמח"ל במאמר הגאולה, שככל שהגאולה מתקרבת, החלונות הקטנים שנפתחו מאז חורבן בית, בחורבן בית המקדש נסגר השער של השפע האלוקי הגדול לעולם ולעם ישראל, נפתחו חלונות קטעים, מציץ מן החרקים מהם זורם השפע, וכשתתקרב הגאולה מתחיל תהליך, בגלל שאין מלכות אחת נוגעת במלכותה, ככל שנפתח השער למעלה, וזה מתגלה כרגע רק למעלה, למטה אנחנו חווים חושך גמור, כי החלונות נסגרים. אני לא באתי לעודד אתכם, באתי לעודד את עצמי, ואם התעודדתם בדרך יחד איתי, על לנסות באלול לחזור לאהבה ולשעשועים, אנחנו לא דור של יראה ופחד, אנחנו דור... שבא ואומר, יאללה, בועטים בהכל. אנחנו צריכים לחזור לשורש הזה של להרגיש אהובים, בנים של, בנות של, להרגיש שהוא לטובתי, להרגיש שהוא איתי. רק ככה נוכל לחזור אליו לתהליך של תשובה וקרבה ואהבה ושנזכה לראות ישועות גדולות על עם ישראל.